ואיך שנכנסתי בדלת אמרתי, אוקיי, אני בבית.
פה ארוחת ערב אצלם, פה ארוחת ערב אצלנו, הילדות משחקות ביחד.
גם במעגלי גברים, כמו בפרדס חנה, יש איזה מיקס שלא מתאפשר במקומות אחרים.
מה הדיבור בפרדס חנה קרקור עם אור אלון?
ברוכים וברוכות הבאים והבאות, מה הדיבור בפרדס חנה קרקור. אנחנו ממשיכים בעונה השנייה שלנו. כן, מי שעדיין לא שמע, אז אני אור, ואני באתי להכיר את פרדס חנה לעומק דרך האנשים שגרים פה. אז היום אני נמצא עם אדווה אולר, שהיא מורה ליוגה ומטפלת ביוגה ובתנועה אינטגרטיבית. אמרתי בסדר?
אמת.
מה קורה? שלומך?
בסדר גמור.
מולה,
מה שלומך?
האמת שבסדר. תדע, את אומרים עכשיו ביחסית למצב וכמה שאפשר,
כן.
אבל פה בפרדס חנה, בבועה הקטנה שלנו, יחסית רגוע ושקט. מדי פעם שומעים מטוסים ומסוקים עוברים.
כן.
אבל חוץ מזה לא הרבה. אגב, אם יהיה מסוק או מטוס, אנחנו נחכה שהוא יעבור ואז נמשיך. אז אני תמיד מתחיל באיזו שאלה כזאת של איך ומתי הגעת לפרדס חנה. את בעצם גרה בקרקור.
נכון.
חשוב. שהקרקוריסטים לא...
זה תלוי מי אני מדברת. יש אנשים שאני מדברת איתם, ואז אני אומרת שאני מקרקור, ויש אנשים שאני משאירה את זה.
שזה בדרך כלל חבר'ה מפרדס חנה, לא?
זה תלוי, ויש אנשים שאני משאירה את זה ככה ברקע.
מה, למי
תגיד? כי זה לוחץ להם על איזה נקודה שמבדילים בין פרדס חנה לקרקור, אז אני מניחה לזה.
אז מה, את אומרת פרדס חנה?
כן.
למי תגיד לי פרדס חנה?
למי שאני קולטת שזה עשוי ללחוץ לו על הנקודה.
הבנתי.
יש כאלה שגדלו כאן, ואז הם גדלו בתוך ההפרדה הזו של פרדס חנה וקרקור, ואתה קולט שזה קטע, שאתה אומר שאתה מקרקור, אז הם אומרים, מקרקור.
כן, יש משהו, יש איזה, זה לא יודע אם לקרוא לזה סטיגמה, אבל כאילו יש איזה משהו באוויר כזה, שקרקור הם יותר פנסי, והפרדס חנה הם יותר...
כן, למרות שתכלס זה לא.
לא, זה לא נראה לי, כאילו, לא יודע, יש לי חברים גם פה, וזה די... תכף זה די אותו דבר.
לגמרי.
כן. אז רגע, אז מתי הגעת לפה?
עברנו לכאן לפני 5 שנים, ובעצם היינו כאן כבר לפני איזה 13 שנה, גרנו כאן.
חזרתם.
כן, וזה התחיל כאילו לפני 13 שנה, עברנו לכאן, כשעדיין לא עבדתי כמורה ליוגה, הייתי שכירה, והיה לי איזה פרויקט מאוד גדול בצפון, אז עברנו בשביל שנהיה ככה באמצע, בין המרכז לצפון, כי הבן זוג שלי עובד במרכז. סתם חיפשנו על המפה נקודה באמצע הדרך, כאילו זה ממש היה במקרה שהגענו לכאן. והקטע המעניין היה שמצאנו בית בקרקור.
רגע, לפני זה גרתם בתל אביב?
לפני זה גרנו בתל אביב, בגבעתיים.
ובמקור?
במקור מאוד השרון.
מאוד השרון.
כן.
אז מצאתם בית בקרקור?
אז מצאנו בית בקרקור, והקטע המעניין היה שכשהגענו אל הבית ועברנו אליו, אז בעצם גילינו שאנחנו גרים בבית, שהמשפחה של אמא שלי גדלה שם וגרה שם כל השנים. זה היה ממש במקרה.
וואו.
וזה היה אדיר.
איך זה קרה? כאילו הצירוף מקרים הזה, מה?
לא יודעת, פשוט קרה. וזה היה כאילו ממש קטע. אמא שלי גרה בפרדס חנה, נולדה בפרדס חנה וגדלה פה עד איזה גיל 8-10 כזה, ואז הם עברו להוד השרון. והמשפחה שלה עדיין נשארה בקרקור, אבל זו משפחה רחוקה, אז כאילו אני כאדם בוגר לא...
לא הכרת אותם.
לא, הכרתי אותם כזה מרחוק, אבל לא זכרתי איפה הם גרים. אז זה הקטע.
רגע, עוד השרון היא גם נחשבת מושבה?
עוד השרון, כשאני הייתי ילדה, היא הייתה כמו שפרדס חנה היום. היום זה כבר עיר ממש גדולה, זה כזה משהו אחר.
כן.
אבל כאילו לי זה ממש מרגיש שאני בבית עכשיו. זה מאוד מאוד דומה לסביבה שאני גדלתי בה. זה
מעניין.
מאוד כיף לי. וזהו, הפרויקט הסתיים. אז חזרנו חזרה לתל אביב. כאילו היינו עדיין בלי ילדים, אז לא היה attachment לאיזה מקום או
כן.
אג'נדה מיוחדת. ורצינו לחזור לתל אביב. ואז כשנולדו הילדים, אז חשבנו כזה... אוקיי, נחמד לנו פה, אבל
לא עם ילדים קצת להישאר, פחות. זהו, למה לא?
תמיד רצינו לגור בבית עם חצר, תמיד היו לנו כזה כמה כלבים, ונורא רצינו את הקרקע, ופתאום זה נעשה קשה, כאילו להיות עם ילדים, ולמצוא בית שווה בתל אביב,
כן.
ורצינו גם קצת יותר להתקרב לטבע, רצינו מערכת חינוך שאנחנו מתחברים אליה ומאמינים בה. ואז אמרנו לעצמנו, אוקיי, נחזור לפרדס חנה. וזה לקח לנו כמה זמן, לקח לנו כמה שנים טובות, ובסוף הגענו.
ואתם גרים באותו בית שגרתם?
לא.
לא.
אבל בקרקור.
בקרקור.
כן.
וואו, מדהים.
כן.
ואת בעצם הפכת בזמן הזה מלהיות חצי שכירה, חצי עצמאית, לפול עצמאית?
כן, אני בעצם עבדתי, לפני שהתחלתי ללמד יוגה, עבדתי כמהנדסת מזון. ואז עם הלידה של הבן השני שלי, שם עשיתי איזה שינוי כזה, והחלטתי שאני עוברת ללמד יוגה. תמיד ידעתי שזה יקרה, אני מתרגלת יוגה כבר מגיל 18.
וואו.
אז תמיד ידעתי שאני רוצה להיות מורה ליוגה, עשיתי קורס מורים, כאילו כל היה כזה, תוכנית הייתה במגירה, וחשבתי שזה יקרה יותר רחוק, ואז נוצרה הזדמנות כזה, וזה קרה. והיום אני פול עצמאית, ואני עושה גם וגם היום. אני גם מורה ליוגה, ואני גם קצת עדיין בהנדסת מזון, כזה בייעוץ מבחוץ.
אה, וואלה.
כן, שזה כיף, השילוב.
כן, זה מעניין, זה מאוד מאפיין את, את תושבי המקום, מה שנקרא, כן. גם וגם, אז גם אני עושה גם וגם, וזה משהו שהרבה מאוד אנשים עושים פה. וואו, מדהים. אז רגע, אז לפני שנצלול רגע לעולם היוגה, בעצם אני, אם אני מבין נכון, את היית קודם מורה ליוגה, עצמאית, ואז עברת לפרדס חנה, ולא הפוך.
זה די קרה ביחד,
ביחד.
בעצם. כן.
אוקיי, סבב. כן. כי זה קטע, כאילו... אם נסתכל רגע על הסטיגמה הפרדס חנאית, אז זה עונה על הסטיגמה.
לגמרי. כשלמדתי בלימודי יוגה, אז הייתה מישהי שאמרה שנורא קשה לה להתפתח, כי יש לה 5 מורות ליוגה ביישוב, אז צחקתי ואמרתי שלי יש 5 מורות ליוגה ברחוב.
כן, וואו, זה טירוף. וואי, באמת, יש פה כל כך הרבה, איך מחליטים להם ללכת, כאילו.
יש מלא מורים, וגם יש מלא אנשים שרוצים לתרגל, אז זה קצת, נראה לי שזה די מסתדר לכולם.
כאילו, זה עובד איכשהו. יש מספיק עבודה לכולם.
כן, אני חושבת שכן, שבסופו של דבר גם, אני חושבת שמי שהולך לתרגל יוגה, ולא הולך עכשיו, לא שזה לא בסדר, אבל אני מקווה כאילו לא הולך עכשיו לחדר כושר, או לפילאטיס, כאילו לא הולך רק בשביל הפיטנס, אלא מחפש משהו שיכול לתת לו את הפיטנס, אבל גם מעבר, אז בסופו של דבר זה החיבור למורה או למורה, וכל אחד מתחבר למורה ומורה אחרים, וזה כן. כיף שיש את האפשרות, ויש את המבחר ואת המגוון, כאילו באמת למצוא כזה את הקהילת מתרגלים, שאתה מתחבר אליה, את הסגנון שאתה מתחבר אליו, כי יש כל כך הרבה.
כן, יש מלא. זהו, אז אני, יאללה, נצלול לעולם היוגה.
יאללה.
אני אספר שאני עשיתי יוגה, כאילו, עשיתי תקופה, עשיתי 3 חודשים כזה כל יום יוגה. את הכי בסיסית, נראה לי, זה נקרא שטנגה.
לבד עשית? כאילו, תרגלת בבית עשיתי, כזה, כן, או עם מורה?
היה לי, הייתי בכמה שיעורים, ואז הבנתי כאילו את הקטע, והמשכתי לי עם יוטיוב, מה שנקרא.
כן.
שאוט אאוט ללאה יוגה מיוטיוב. מאוד אוהב את השיעורים שלה.
מוכרת, כן.
ו3 חודשים עשיתי את זה, ובאמת הרגשתי שזה כזה מאוד מקל לי על כאבי גב שהיו לי וזה, אבל יש איזה משהו רוחני שאני לא הצלחתי להגיע אליו ביוגה, כאילו שהרבה מדברים עליו.
כן.
אז אני אשמח שנדבר על זה, אבל לפני זה אולי נדבר על מה זה בכלל יוגה, ולמה יש כל כך הרבה סוגים שלה.
אז יוגה בגדול, אם אני צריכה כזה ממש להגדיר אותה במשפט אחד, זה קצת שילוב כזה של גוף, נשימה ומיינד. מהזרם שאני מגיעה ממנו, אני מגיעה מזרם פחות מוכר, הוא נקרא סוואסטה יוגה, אז יש לנו את השילוש הזה של הגוף, נשימה ותודעה, ולכל אורך השיעור יש תנועה בין 3 הדברים האלה. עכשיו, אני מדברת נורא את היוגה שאני מגיעה ממנה, כי יוגה יכולה להיות המון דברים. היא יכולה להיות גם רק גוף, היא יכולה להיות גם רק נשימה, היא יכולה להיות גם מדיטציה, זאת אומרת, היוגה, יש לנו כל מיני כלים בתוך היוגה, בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים להיות בו, זה באיזושהי דרך, באיזשהו תרגול שאנחנו נמצאים בו, שמאפשר לנו להכיר את עצמנו יותר טוב, להתחבר לעצמנו, יש לנו כל מיני כלים בדבר הזה, ואנחנו נמצאים בדרך, גם אני שאני מתרגלת כבר 20 שנה, אני עדיין בדרך, ואני נהנית מזה שאני בתוך דרך, ואני יודעת שיש עוד הרבה דרך לפניי, כל עוד אני ארצה ללכת בה.
את מרגישה שזה עוזר לך להתחבר לעצמך?
מאוד. דרך השילוש הזה של הגוף, נשימה, תודעה, אנחנו יוצרים לעצמנו עוגנים בתוך עצמנו, שמאוד מאפשרים לנו להתחבר פנימה, ומאוד מאפשרים לנו להכיר את עצמנו. אם זה ברמת הגוף, אז אתה הרבה יותר רגיש לניואנסים שקורים לך, אתה יכול להרגיש איזה שריר ולהגיד לעצמך, אוקיי, זה מגיע מאיפשהו, כי עשיתי איזו תנועה, או כי הייתי באומס, זאת אומרת, יש
כאילו
משהו...
להיות מודע לכאבים שיש לך בגוף, או
לא רק לכאבים, אפילו ברמה של פשוט להיות מודע לתחושות שקורות בגוף, להיות מודע לזה ש... אוי, פתאום אני מזהה שהכתפיים שלי ממש ככה קפוצות, אולי אני במתח, רגע, יש לי אפשרות לעשות איזה תנועה כדי לשחרר אותן. המון פעמים אנשים נורא נורא דפוסים, כן. והם אפילו לא שמים לב לזה לימים שלמים. כולנו, כן, גם לי זה קורה.
כן.
אבל יש בזה איזה משהו שמאפשר לי להכיר את עצמי יותר טוב, וזה endless, זאת אומרת, זו דרך שהיא אינסופית, אז נתתי את הדוגמה של הגוף, שאני יכולה להכיר את עצמי ולזהות דברים, ולאפשר לעצמי לשחרר, לאפשר לעצמי לבחור, לשמור על עצמי, לעבוד על דברים שאני רוצה לעבוד עליהם. יש את הנשימה, שזה אחד הדברים, אני חושבת שבזכותם אני התאהבתי ביוגה, בשילוב של הגוף נשימה. יש משהו בנשימה שלנו שרובנו, גם מורים ליוגה, כן? אנחנו לא חפים. אבל יש איזה משהו בנשימה שלנו שאנחנו לא מעריכים אותה מספיק, את הכוח שיש לה ואת את החשיבות שיש לה בחיים שלנו. רובנו רוב הזמן נושמים די נשימה שטוחה, כאילו אנחנו נושמים המון המון נשימות פר דקה, והן מאוד מאוד שטוחות, הן לא באמת מגיעות פנימה.
מה הכוונה? מה זה אומר מגיעות פנימה? כאילו הן נכנסות.
הן... כן, יש כניסה ויציאה של אוויר, אבל זה לא מלא, ובעצם לנשימה שלנו יש המון המון כוח שהוא, שוב, אם אני חוזרת למשולש הזה, זה כוח שמשפיע לי גם על הגוף וגם על התודעה. הנשימה יש לה ערך פיזיולוגי, כאילו ככל שאנחנו נושמים, יש סוגי נשימה שונים שאנחנו נושמים, שיש להם ממש השפעות פיזיולוגיות. כן. אני רוצה לנשום נשימות שהן מלאות, שהן עמוקות.
כן, זהו, לי קורה לפעמים, נגיד, אם אני בלחץ, וזה שאני לא מגיע לסיפוק בנשימה, מכירה את זה?
כן, שפתאום אתה ב... רוצה כן. לקחת עוד ועוד, וזה לא
וזה
מצליח.
וזה לא מגיע, לא מגיע בדיוק ל...
כן.
ואז דווקא הבנתי, כאילו הבנתי תוך כדי שזה קורה לי, כבר זה קורה לי המון שנים, מהצבא זה התחיל לקרוא לי, זה כאילו ממש כמה שנים טובות, שזה בעצם אומר שיש לי יותר מדי אוויר בריאות, כאילו, ואז אני דווקא שאני מוציא,
כן.
אני מוציא הרבה, ואז זה מסתדר.
כן, אחד הטריקים עם נשימה, המון פעמים יש לנו איזה אינסטינקט כזה, שלמדנו בעבר, זה לא שבאמת, שאומרים לנו, כך נשימה עמוקה. כשדווקא כשאין לי אוויר, אני לא רוצה לקחת נשימה עמוקה, אני לא רוצה לנסות לדחוף אוויר פנימה בשאיפה, אני דווקא רוצה להוציא כמה שיותר. זה אחד הטריקים, אפרופו להכיר את עצמך ולהכיר את הנשימה, זה אחד הטריקים שהכי עוזרים לנו לסדר את הנשימה שלנו מחדש, להוציא את כל האוויר שיכול לצאת, לנשוף, 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 להוציא, ואז פתאום מתפנה אוויר למשהו אחר. וזה לאו דווקא קורה בנשימה הראשונה שעושים את זה, אבל עצם זה שבכוונה שלי, אני עכשיו מרוקנת את כל הגוף מהאוויר ונושפת כמה שיותר ארוך וחלק ויציב ונינוח, משם משהו מתארגן.
כן, אבל זה באמת נורא מוזר, כי אוויר זה אוויר, כאילו, למה אנחנו צריכים להיות כל כך מודעים לנשימה שלנו?
זה לא שתראה, גם אני כמורה ליוגה, רוב הזמן אנחנו לא במודעות, רוב הזמן אנחנו פועלים באוטומט, וזה בסדר, זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכולים לחיות בעולם מערבי, ולהיות במודעות כל הזמן, זה לא שאנחנו כן. חיים עכשיו באיזו מערה, ואתה יודע, ועכשיו 12 שנה, חיים שם ונושמים ועושים יוגה. אנחנו בעולם, אנחנו על הקרקע. אבל עדיין אני רוצה לאפשר לעצמי קודם כל את הבחירה, להיות במודעות, וברגע שאני נותנת לעצמי, מבחינתי התרגול יוגה זה מעבדה. יש לי את המעבדה, יש לי את המזרון, שם אני במקסימום מודעות שאני יכולה להביא את עצמי היום, לפעמים יש ימים שלא, וזה בסדר. ברגע שאני מביאה את המודעות שלי לשם, לאט לאט זה גולש החוצה לחיים. ואני רוצה להיות במודעות עם הנשימה שלי בחיים, כי א', אני רוצה לייצר לעצמי בחירה, אם אני שמה לב שהנשימה שלי לא מספיקה לי, וב', כן, אני רוצה להביא לעצמי את הרגעים האלה, שאני כן מאפשרת לנשימה להיות מלאה, שאני כן יכולה לכוון אותה ולנתב אותה למשהו שיטיב איתי עכשיו. כי הרבה פעמים אנחנו לא צריכים לתרגל תרגול מלא, או לשבת למדיטציה מאוד ארוכה, כדי להשקיט את מערכת העצבים שלנו. לפעמים, 5 נשימות, בעיניים עצומות, מאוד מודעות, עושות לנו את כל ההבדל. וכאילו, אתה יודע, כמו הכלי הזה שאומרים, שהיו אומרים לנו כשהיינו ילדים, תספור עד 10, אז זה כזה, זה הלספור עד 10 שלנו, וזה יכול פשוט לעשות לנו ריסטארט ליום. ואם אני חוזרת ללמה הנשימה חשובה, אז גם ברמה הפיזיולוגית נשימה היא חשובה, כאילו אנחנו רוצים שהנשימה שלנו תהיה עמוקה ברמה הפיזיולוגית, בלי להיכנס עכשיו למה קורה בתא שלנו, אבל זה חשוב. ויש מלא מחקרים על זה, במיוחד בשנים האחרונות, ממש חוקרים את ההשפעות של נשימה, על מחלות, על הכל, כאילו ממש על הבריאות שלנו, זה ממש מטיב איתנו וזה חשוב, וגם ברמה התודעתית, זאת אומרת, יש לי ממש אפשרות להביא את עצמי ל-state of mind מסוים, שאני בוחרת בו עכשיו, מתוך המודעות ומתוך הבחירה שלי, דרך הנשימה. יכול להיות שיש לנו דברים שונים, יכול להיות כאילו ה-obvious, ללכת למצב של רגע להשקיט את מערכת העצבים, ורגע אחד להרגיע, להאריך את הנשיפות, לתת לעצמי רגע אחד קצת to let go, ויש לי גם את האפשרות ההפוכה, אני יכולה לבחור לעזר בנשימה שלי כדי להרים את עצמי. יש לנו סוגי נשימה מסוימים, שאתה מסיים 5 דקות של תרגול, ואתה מרגיש אחרי ריצת מרתון, כאילו בטירוף, אתה...
כאילו דופק עולה.
ממש, מתאפשר לך עכשיו, וואלה, אני מתחיל את היום שלי בטוב. אני באופן אישי מתרגלת כבר כמה חודשים סגנון נשימה מסוים כל בוקר, ולפעמים זה כל מה שאני עושה, כאילו יש לי את התרגול בוקר הקבוע שלי, לפעמים הוא יכול להיות מאוד ארוך עם אסנות ותנועה, ולפעמים לא, אבל את התרגול נשימה הזה אני עושה, וזה מדהים, אתה כאילו מרגיש כאילו שתית עכשיו 5 כוסות קפה ברצף, כאילו וואו. אתה ב... זה עושה לך טוב, אז שוב, זו הבחירה האישית, וזה יכול לקחת למלא כיוונים, כן? יש נשימות שמאזנות לנו למשל, בין ימין ושמאל, שיש לזה משמעויות אנרגטיות,
וואלה.
יש לנו המון המון סוגים,
אני קבוע מרגיש שהצדדים לא מאוזנים אצלי, זה קטע שאת אומרת את זה, כן.
מרגיש בגוף?
כן, אני מרגיש ששמאל הוא יותר, אני שמאלי, אבל אני מרגיש ששמאל חלש יותר, וזה קטע.
בגוף.
כן. אפילו לא בגוף, אני מרגיש שזה ברמת הפנים, כאילו אני מרגיש בפנים שמשהו לא מאוזן שם.
וואו, מעניין.
כן. לפעמים בראייה אני מרגיש את זה, עכשיו אני יודע שזה לא באמת שהראייה שלי מתשתשת, אלא פשוט אני מרגיש שמשהו לא מאוזן שם בצדדים.
כן.
וזה קטע, אני הרבה מנסה להגיע לאיזון, עשיתי קצת יוגה קונדליני, שזה גם כאילו הרבה עבודה עם נשימות. לפעמים זה בא, לפעמים זה לא, פשוט כאילו שחררתי את זה כזה.
אז אחד הדברים המעניינים בתרגול של יוגה, אני מאוד אוהבת לעשות תרגולים שהם לא סימטריים, זאת אומרת שאנחנו כל פעם עובדים על צד אחד באיזשהו אופן, ולמשל דבר כזה, למשל למישהו כמוך שמגיע, וכאילו מתרגל מן השורה, כן, זה לא שאתה צריך עכשיו שיעורים פרטיים מאיזושהי סיבה, אבל מתרגל כזה שמגיע, ומורה שרואה אותו ומבין שזה איזו נטייה כזו שיש לו, שאגב לכולנו יש את הנטייה הזו, בין ימין ושמאל.
מעניין.
יש לי אפשרות לעבוד כל פעם עם צד אחר, ולחזק אותו בפני עצמו. ואז אם יש צד שהוא למשל חלש יותר, כמו שעכשיו אתה נגיד מספר לי, הצד השמאלי שלי חלש יותר, אז אני יכולה לעבוד שם בדרך שהיא קצת אחרת, אני יכולה לעבוד שם קצת יותר. ובסופו של דבר זה, אני שואפת לאיזשהו איזון. לא בטוח שהאיזון הזה יגיע, יכול להיות שתמיד יישאר, תישאר איזושהי חוסר סימטריה בין הצדדים, אבל, אבל יש לך את האפשרות להיות מספיק בתשומת לב כדי להבחין במשהו, ואז גם לפעול בהתאם.
מעניין.
וזה אחד הקסמים שקורים ביוגה לתלמידים, שמבחינתי זה זה כאילו משהו שעושה לי ככה טוב מבפנים כשתלמידים מספרים לי. אמרתי קודם לגבי זה שהמזרון הוא המעבדה. ואחר כך זה יוצא לחיים איך שזה יוצא. והמון פעמים, תלמידים שכבר כזה מתרגלים כמה זמן, באים ואומרים, אתה יודע, שמתי לב שכשאני עומדת לשטוף כלים, אני נשענת יותר על רגל ימין לעומת רגל שמאל, וכל מיני דברים שהם קטנים כאלה, וזה הכסף מבחינתי.
פתאום אתה מודע לכל מיני דברים.
בדיוק, האפשרות להתבונן, האפשרות שנייה לראות דברים מהצד, להכיר את עצמי יותר טוב, ממש.
מדהים.
כן.
זה מתאים לכולם, יוגה?
אני חושבת שכן, אבל אני קצת משוחדת. זה מתאים לכולם אם זה מתאים, אם הם מתחברים בעניין. לזה. כאילו דיברנו קודם על סגנונות יוגה שונים, וישר צללתי לסגנון שלי, אבל אם אני חוזרת לזה שנגיד אתה תרגלת בעבר אשטנגה, זה מאוד שונה מהתרגול שאני מלמדת.
יצא לי לתרגל אשטנגה, רוב התרגול שעשיתי, קצת קונדליני, ואפילו פעם אחת יצא לי ביקרם יוגה.
אוקיי.
שזה היה לי, וואו, נורא ואיום. סליחה, כן, אבל באמת, היה חם.
כן. יש המון סגנונות, והם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, זאת אומרת, בגדול יש סגנונות שיהיו מאוד אינטנסיביים, יש סגנונות שיהיו מאוד מאוד רגועים, יש מלא מלא באמצע, וגם לכל מורה יש את הסגנון שלו בסופו של דבר, בתוך הדבר הזה. יש זרמים שהם מאוד סטריקט, אז רוב השיעורים יראו אותו דבר. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, רוב המורים, יש להם את הקטע שלהם, ויש להם את הסגנון שלהם, וגם הם משתנים, וגם הם בהתפתחות. אז כן, אני חושבת שזה מתאים לכולם, אבל זה מאוד מאוד חשוב למצוא את הסגנון שמדבר עליך, את המורה או מורה שמצליחים להתחבר אליך ואתה אליהם, שמצליחים לראות אותך, כל אחד. זה גם נורא תלוי מה מחפשים.
זהו, אז בא לי לדבר על החלק השלישי, על המיינדסט, שאמרת אמרתי לך שאני תרגלתי 3 חודשים, ולא הרגשתי את הרוחניות הזאת שאנשים מדברים עליה. השאלה היא, מה מרגישים שם? כאילו, מעניין אותי. באמת, אני לא יודע, אנשים אומרים שהם מדברים אלוהים וכל מיני דברים כאלה, ואני לא הבנתי את זה אף פעם.
אני אספר לך את החוויה שלי כמתרגלת מתחילה. התחלתי לתרגל יוגה ממש בגיל צעיר, בגיל 18, וזה היה אחרי שכבר היה לי כזה ספר שקיבלתי מאיזו חברה של אמא, שתרגלתי כזה לבד בבית, והתרגול לבד בבית זה היה רק הצורות, זה בעצם היה רק האסנות, התנוחות שאנחנו מתרגלים. אבל כאילו הבנתי שיש שם משהו אחר, וחיפשתי מורה, ולשמחתי הגעתי למורה מדהימה, כאילו שהיא מבחינתי המורה שלי עד היום, למרות שלא פגשתי אותה כבר שנים, אורית זמיר, והחוויה שלי בשיעורים הראשונים איתה, הייתה של ניתוק. זאת אומרת, הייתי כל כך ברגע, הייתי כל כך בעכשיו מה אני עושה ואיך אני נושמת, שפתאום אני ממש זוכרת רגע שאמרתי לעצמי, אומייגד, לא חשבתי על כלום ב10 דקות האחרונות. וואו. כאילו, לא הייתה לי רשימת קניות בראש, לא חשבתי על זה שאני...
זהו, זה בדרך כלל הרגע שכל המחשבות חוזרות, לא?
כן, אבל עצם זה שהייתי שם אפילו לשבריר שנייה,
כן.
האפשרות הזו להתנתק, זה היה הקסם מבחינתי, ואני ממש זוכרת את רגע ההתאהבות הזה. כאילו, זה היה הרגע שבו אמרתי, זה זה.
וואו.
עכשיו, לאורך שיעור של שעה או שעה וחצי, אז באופן טבעי, המחשבות שלנו נודדות מלא פעמים.
כן.
לטו-דו ליסט שלנו, למה אני עושה אחרי השיעור, לאיך שמתי את הילד שלי בגן בבוקר, כאילו מיליון ואחד דברים.
ברור.
אבל עצם זה שיש לי את הרגעי חסד האלה, של הניתוק הזה, של אני כאן ועכשיו.
כן.
ממש במה שאני עושה, כאן ועכשיו, יש בזה חסד שהוא, אני באופן אישי לא פגשתי אותו במקומות אחרים. ואני חושבת שכדי להגיע לשם, אז קודם כל צריך לחפש את זה, זאת אומרת צריך לחפש את המורה שמלמד גם בסגנון הזה, כי נגיד כשיש סגנונות שהם מאוד אינטנסיביים, אז זה גם יכול להביא אותך לשם, אם זה מה שהגוף שלך צריך, אם אתה צריך את האינטנסיביות, אז יכול להיות שתגיע לשם, אבל מבחינתי עצם זה שהתרגול הוא כל הזמן נשימה ותנועה ביחד, אני מאגנת את תשומת הלב של התלמיד, לנקודה שאני רוצה שהוא יהיה בה עכשיו. וזה שאני כל הזמן מזכירה לו איך הוא נושם עכשיו, ומה הוא עושה עכשיו עם הגוף, אני כל הזמן מלפפת את החבל הזה של תשומת הלב שלו סביב הנקודה שאני מבקשת שהוא יהיה בה עכשיו. לפעמים זה עובד ולפעמים לא, לפעמים אנחנו יכולים לתרגל על אוטומט, ולמצוא את עצמנו כן עם מחשבות נודדות, וזה בסדר, כן?
כן.
אבל החיבור הזה הוא, בעיניי הוא קורה, גם כשאתה מוצא חיבור למורה או מורה, גם כשאתה נותן רגע לתרגול לקרות, כי הרבה פעמים כשאנחנו רק מתחילים...
זהו, צריך לשחרר שם משהו.
כן, אנחנו רק מתחילים לתרגל, אז יש המון דברים שאנחנו צריכים ללמוד, יש שפה, יש תנועות, יש נשימה, יש את התאום בין לבין, זאת אומרת, יש המון טכני, שזה קצת קשה גם להתעסק עם זה, וגם כאילו, ויש איזה משהו, רואים את זה בדרך כלל, אני רואה את זה אצל מתרגלים, אחרי כמה חודשים כזה של תרגול, שהם באמת נכנסים אליו, והם כבר מכירים את השפה שלי, ואז הם מצליחים גם להתמסר לדבר הזה, כאילו כן. פתאום יש איזו התמסרות כזו, ואז מתחילים לראות את זה קורה. מה שחשוב לזכור, שזה לא תמיד קורה, כאילו, וזה גם בסדר, כי אני בחלק מהדרך שלי, ולפעמים אני אפרוס מזרן ואני אתרגל, וזה יקרה, ולפעמים לא, כאילו, ולפעמים אני רק אחכה לסוף השיעור ואסתכל על השעון כל הזמן, וזה גם בסדר.
זה מזכיר לי קצת מדיטציה בהקשר הזה, כאילו, של גם, בעצם יש לנו איזה ניסיון בדברים האלה, מרגיש לי, לחבות המחשבות. כאילו להיות רגע נוכח ברגע ולשכוח בכל הדברים האחרים, ולזכור שאנחנו באיזה סנטר כרגע, כאילו פה.
כן.
אז מה ההבדל מבחינת, יצא לך לתרגל מדיטציה?
בטח, אני מתרגלת, אני מלמדת. מדיטציה היא אחד הכלים שיש לנו בתוך הכלים שיש לנו ביוגה. מדיטציה היא אחד הכלים. אם אני מסתכלת על הכלים שרוב האנשים מכירים, זה האסנות, התנוחות, זו הפרניאמה, הנשימה. והמדיטציה, יש לנו עוד כמה, אבל יש משהו במדיטציה שהוא מדהים, והוא כיפי מאוד, ויחד עם זאת, אני ממש מהגישה שאני מגיעה ממנה ומלמדת בה, אני חושבת שצריכים להיות מוכנים למדיטציה, גם ברמה הפיזית, הגוף שלי צריך להיות מוכן לישיבה ממושכת, שזה לא ברור מאליו.
של מה, 3 שעות כזה עכשיו?
אפילו לא 3 שעות, אפילו לשבת 10 דקות, לשבת בישיבה מזרחית עם גב זקוף,
כן.
כשאני מאוד מאוד מודעת לרקח את מה שאפשר לרקח, כתפיים, פנים, ידיים, כאילו, לאפשר לעצמי לשבת בגב זקוף, עם לב פתוח, זה לא משנה, אני יכולה לעזור לעצמי, אני יכולה גם לשבת למדיטציה על כיסא ולהישען לאחור, כן? אבל הגוף שלי צריך להיות מוכן לזה, להחזיק את הדבר הזה, וגם הנשימה שלי צריכה להיות מוכנה להחזיק את זה, כי אני צריכה להיות במודעות לזה, שבזמן שאני רוצה לנתב את המחשבות שלי למקום מסוים, אני לא מייצרת מתח מיותר בגוף, אני יושבת בצורה שתומכת בי, אמנם במדיטציה אני בדרך כלל לא מתעסקת בנשימה ונותנת לה לזרום באופן טבעי, אבל ברגע שיש לי את היכולת להתבונן, אז אם משהו קורה שם עם הנשימה, אני יודעת את זה, אני מזהה את זה, וזה מאפשר לי להיכנס ל-state of mind אחר.
כאילו בעצם ההבדל הוא התנועות, אם אני מבין.
בעצם מדיטציה במובן הקלאסי עושים אותה בישיבה שקטה,
כן.
למשל, לא נרצה לתרגל מדיטציה בשכיבה, כי רוב סיכוי שנרדם. אנחנו יכולים לתרגל הרפאיה בשכיבה, כמובן, אבל באופן הקלאסי, אנחנו יושבים למדיטציה בישיבה סגורה, ישיבה מזרחית או ישיבת לוטוס. אנחנו יושבים עם גב זקוף, בית החזה שלנו, הלב שלנו פתוחים, ואנחנו ללא תנועה.
וקרה לך ש... פגשת את אלוהים, מה שנקרא? כלומר, איזושהי התנסות רוחנית כזאת, שאנשים מדברים עליה, התעלות כזאת, במדיטציה או ביוגה?
אני אשים את אלוהים בצד, כי כבודו במקומו מונח, וכאילו קצת קשה לי להרבב בין הדברים האלה, אבל אם אני לוקחת את זה למובן הרוחני, כאילו שאני חושבת שאתה מתכוון אליו, אז כן, אחד הדברים המעניינים שקורים לפעמים במדיטציה, שפתאום נופל איזה הסימון. אם אני אתן דוגמה כדי להבהיר את זה, אז למשל, הייתה לי תקופה שהייתי מאוד מוטרדת מאיזה משהו, בתוך הלימוד שלי, בקשר עם אחת התלמידות שהייתה לי, והייתי מאוד מאוד מוטרדת מזה, ולא הצלחתי להגיע עם עצמי לאיך אני ניגשת בכלל לדבר הזה, איך אני... ישר הלכתי לפתרון, חיפשתי את הפתרון, איך אני פותרת את הדבר הזה, כאילו מה... והייתה שם איזו מורכבות כזו. ואני ממש זוכרת שישבתי למדיטציה, ובכלל לא חשבתי על זה, זאת אומרת, זה לא ליווה אותי הדבר הזה, באותו רגע שהתיישבתי. ישבתי למדיטציה ועשיתי לי כזה את הרוטין שלי, ופתאום זה הגיע, כאילו, ופתאום פתאום הנושא כזה עלה לי, והוא גם עלה לי עם הדרך לגשת לזה, שהדבר המעניין היה שזה לא הגיע עם פתרון במרכאות, אלא זה הגיע עם דרך, וזה הגיע באופן אחר ושונה לגמרי ממה שחשבתי עד אותו רגע, וזה היה כל כך פשוט.
שמה זה היה, כאילו, איך זה הגיע, איך זה...
זה פשוט הגיע. כי המחשבות שלי, אני, כאילו אם לנתח את זה שכלתנית, אז אני חושבת שהמחשבות שלי היו כנראה כל כך פנויות באותו רגע, ואתה יודע, לפעמים צריך להתרחק כדי לראות משהו כמו שצריך, אז כן. הן היו כל כך פנויות שהצלחתי ממש,
להכניס מחשבה
פתאום
חדשה.
פתאום זה הגיע בלי שאני, זה הטריד אותי, כן? זה היה ב-back of my mind, אבל פתאום זה הגיע, ובאמת אחד הדברים שיש, שאנחנו אומרים, שאחד הדברים שהיוגה מאפשרת לנו זה להתרחק ולהתבונן מהצד, כאילו בנקודת מבט שהיא קצת אחרת.
כי... כן, גם על מדיטציה אני חושב ש...
זהו, מדיטציה אחד מהכלים, כן? כן? אז כאילו, יש לי איזה משהו שאני מניחה ככה נורא קרוב לעיניים שלי, אני מניחה את היד שלי, אני רואה את זה מטושטש, אני לא מצליחה להבין מה אני רואה, מה הגודל של זה, מה הקנה מידה, כאילו מה קורה פה, אבל מספיק שאני... לוקחת את זה ככה טיפה רחוק ממני, פתאום התמונה מתבהרת. אז כאילו אותו דבר, רק שאני זו שמתרחקת, כאילו מהסיטואציה, מהמצב, מה...
בעצם זה סוג של לפנות את המחשבות למחשבות חדשות, אם אני מבין נכון. כלומר, להבין רגע פתאום דברים אחרים.
זה מאפשר את זה, זה כאילו זה לפנות את המחשבות לטובת פינוי של המחשבות.
כן.
ולפעמים זה מאפשר את זה. כאילו לפעמים זה גם יכול להביא לדברים שאנחנו פחות רוצים שיעלו ויגיעו פתאום, וזה גם קורה.
כמו מה למשל?
קרה לי למשל שהייתי בתרגולי יוגה, או ישבתי לתרגולי מדיטציה, ופתאום נורא בכיתי, פתאום משהו עולה, עם כוונה או בלי כוונה, כי יכול להיות שהגעתי עם זה לתרגול, ואז משהו בתרגול עוד יותר העצים את זה, יכול להיות שזה פתאום עלה בי, זאת אומרת, זה קורה, וזה חלק מהדרך, כאילו זה חלק מההיכרות שלי את עצמי, וזה גם חשוב לדעת שזה קורה וזה בסדר, ואנחנו רוצים לקבל גם את התמיכה, אם זה המורה שמלמד אותנו, או מישהו אחר שעוזר לנו, אבל כאילו זה חשוב לדעת שזה חלק מהדרך שלנו, להכיר את עצמנו, גם לתת לדברים הפחות... הפחות יפים לעלות, ובגלל זה חשוב שנעשה את זה מבוקר.
כן.
כאילו חשוב שנעשה את זה עם מורה שמנחה אותנו, ושנדע לקבל את התמיכה שאנחנו צריכים, וזה
כן,
לא קורה
קשה.
הרבה, אבל זה קורה, כאילו זה עשוי לקרות.
כן. כן. וואו, כאילו הרבה פעמים אנחנו נמנעים מלהתמודד עם דברים שמחייבים לנו, ופתאום שזה עולה,
כן.
אז בטח יכולים לצוף הרבה דברים.
כן. אחד הדברים היפים ביוגה בעיניי זה השילוב הזה בין ה... יש לי מורה שאני לומדת איתו בשנה האחרונה, גם מפה, דודו רווח. והוא המון פעמים מדבר על השילוב הזה בין האור והצל. כאילו לדעת ששני הדברים האלה קיימים בי. ולהכיר אותם, להכיר את שניהם, ולדעת שזה חלק ממני. ולדעת לעבוד עם זה, ולנתב את עצמי בדבר הזה. ולתרגל בצורה שתתמוך בי בזה.
מדהים. זה כלי חשוב. נראה לי במיוחד בימים האלו שהרבה אנשים, בדיוק ראיתי נתון שביטוח לאומי פרסמו, שנפגעי פעולות איבה היו עד השביעי באוקטובר 9,000 בארץ, ומהשביעי באוקטובר זה קפץ ל-46,000.
וואו.
זה מטורף.
מטורף.
זה, כן. כלים כמו יוגה ומדיטציה וכלים שעוזרים רגע להתחבר, זה אמנם יכולים נראה לי לעלות דברים קשים, אבל לפנות את המקום הזה ל...
כן.
דברים חדשים זה חשוב.
כן, אחד הדברים שבאמת קרו עכשיו בתקופה הנוראית הזו, זה שהיה צריך לשנות לגמרי, מבחינתי לפחות, היה צריך לשנות לגמרי את מה שקורה בתרגולים, כאילו נדרש משהו אחר. וזה אחד הדברים שמהממים בעיניי בדבר הזה, שאין שטנץ, זאת אומרת, זה לא שאתה... שאתה מגיע ומתרגל מאיזו הקלטה, יש מורה, מורה שרואים אותך,
כן.
ויש להם את האפשרות להגיב, ויש להם את האפשרות לתכנן מראש, אני, השיעורים שלי בחודש וחצי הראשון של מרגע שפרצה המלחמה, הם נראו אחרת לגמרי, כאילו,
וואו.
ממש אחרת לגמרי, ואז לאט לאט, בהתאם למה שקורה, כזה,
הרגש שצריך משהו אחר?
היה צריך משהו אחר לגמרי, ממש. היה צריך לתת לאנשים משהו אחר.
אנשים המשיכו לבוא אגב?
בהתחלה זה היה מאוד מוזר, כאילו היה לי מוזר בכלל לכתוב לאנשים אם הם מגיעים או לא, זה היה כזה, אני סגר איתך, את מדברת איתי על יוגה, שמה שקורה בחוץ. אז גיששתי את הדרך חזרה לתלמידים, היו כאלה שזה היה ברור להם כזה, כבר ביום ראשון בבוקר, היו אצלי תלמידות לתרגול, וזה היה מוזר בטירוף, אבל גם חשוב. היו אנשים שהפסיקו לבוא, כל אחד מהסיבות שלו כזה, אבל הדבר המעניין שקרה זה שאלה שכן הגיעו, הגדילו את התדירות שלהם, כאילו פתאום אנשים הרגישו כמה זה נותן להם, וזה נתן המון, כאילו זה
כן.
ממש.
מדהים,
כן.
מדהים שזה עזר
כן.
לאנשים. שמעתי עכשיו שממש לפני איזה שבועיים, שאחת החטופות עושה סוג של תרגולי יוגה שם, בשבי.
כן, כרמל גת.
כרמל גת, כן. שזה כזה דוד שהיא גם מורה ליוגה, אני חושב.
נכון, כן.
והיא עושה שם תרגולים, זה מטורף שזה, את יודעת, אני יכול רק לדמיין מה עובר עליהם, ובכל זאת...
אני כאילו, אני לא מסוגלת לתת לעצמי לדמיין עד הסוף תמונה, כאילו אני ישר עוצרת את עצמי באמצע, זה נורא נורא קשה לי. זה היה מאוד מרגש לקרוא את זה, כשפרסמו את זה, וגם היה ממש איזה יום שישי אחד, שכל מורי היוגה בארץ הקדישו את התרגולים שלהם לכרמל, וכאילו זה מרגש, כן,
מרגש
וואי,
בעצוב,
זה עצוב, נורא נורא.
שיחזרו
כך,
הביתה, אמן.
אמן.
הכי מהר שאפשר.
וואו, כן.
אני רגע אחזור לפרדס חנה, מעניין אותי, אני הרבה מתעסק בפודקאסט במושג קהילה.
כן.
ואמרת שיש לך ברחוב 5 מורות יוגה.
כן.
אז רציתי לשאול אם יש לכם איזה קהילה כזאת של מורי יוגה, או של מתרגלים, או של...
כן.
יש איזה משהו משותף?
אז לקראת השיחה איתך, הבנתי שזה הקטע שלך, כאילו. אז ניסיתי לחשוב ביני לבין עצמי, כאילו, לאיזה קהילות אני משתייכת, ופתאום קלטתי שאני משתייכת לכמה קהילות נורא נורא שונות מצד אחד, אבל כנראה שיש ביניהן משהו משותף.
כי לפני השיחה, רגע לפני, שאלתי אותך אם את מכירה את הקהילת עצמאים, ואמרת לי שאת אוהבת לעבוד לבד.
נכון, אז דווקא לקהילת עצמאים אני לא משתייכת. כן, אני מאוד כזה סוליסטית במובן הזה, אבל יש לנו קהילה של מורי יוגה, שזה בעיקר כזה תמיכה אחד בשני, אתה יודע, יש לנו כזה וואטסאפ משותף, שואלים שאלות, הייתה תקופה שנפגשנו לתרגולים משותפים, אבל...
וואלה.
כן, אבל זה כזה פחות תפס, כי זה קצת קשה בחיים של כל אחד. אבל יש לי דווקא קהילות אחרות כאילו שאני מאוד מאוד מחוברת אליהן והן משמעותיות לי פה. הקהילה הראשונה זה הקהילה סביב בית ספר והגנים של הילדים.
וואו.
הם ברימון בעמותה אנתרופוסופית, אז כן. יש לי כזה שניים בגנים ואחד בבית ספר, וזו קהילה שהיא מאוד מאוד גדולה, אבל מצד שני מבחינתי זו קהילה כזה מאוד קרובה ללב. אז זו ככה אחת הקהילות שהיא יותר גדולה, אבל היא גם ביום יום שלי, ובאמת קרובה ללב, זה הילדים שלי, כאילו, כן. מה יותר מזה?
מה זה אומר, אבל מבחינתך, כלומר, את מכירה את ההורים, אתם נפגשים שם, אתם כאילו...
מבחינתי, אני כזה בן אדם נורא פעלתן, מבחינתי זה אומר שאני מאוד מאוד משתתפת בכל דבר שקורה, אני בוועד, אני מאוד פעילה, מאוד חשוב לי כאילו שדברים יקרו, מאוד חשוב לי כאילו לתרום לדבר הזה.
סביב הילדים והחינוך.
סביב הילדים, סביב החינוך, סביב הקהילה הזו, כאילו מאוד חשוב לי לנסות לייצר מפגשים עם כולם, שזה לא רק אני, כן? זה הווייב הכללי של ה...
כן, של המקום. של
המקום, אבל באמת כאילו לייצר היכרות שהיא אישית, שהיא קרובה, שהיא לא רק לשלוח את הילד לבית ספר בבוקר ולחזור, אלא להכיר את האנשים ולהיות כן. ביחד, ולעזור אחד לשני כשצריך, ולתמוך אחד בשני כשאפשר.
מדהים.
כן, ויש לי עוד, כאילו אני חושבת שהקהילה שהכי הכי כזה, באמת קרובה לי ללב וקשורה ליוגה, זה הקהילה של התלמידים והתלמידות שלי, שזה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי. למשל, ביום שישי היינו בשיעור, וכל שיעור יש לו את האנשים הרגילים שמגיעים אליו. ופתאום מגיע מישהי שמתרגלת ביום אחר, ויש אנשים שבעצם לא ראו אותה מלא זמן, כאילו ממש ברמה של כמה חודשים, וכל כך ריגש אותי שכשהיא נכנסה, אנשים עצרו להגיד לה שלום, וואי, לא ראינו אותך מלא זמן, איזה כיף לראות אותך, וכאילו זה מה זה חימם להתעלה ועשה לי טוב מבפנים, כי בעצם נוצרה איזו קהילה סביב הדבר הזה של, של היוגה, וזה אנשים, יש כאלה שמכירים אחד את השני מהיום יום, ויש כאלה שממש ממש לא, אבל יש להם איזה חיבור בלב, אחד לשני כאילו סביב הדבר הזה. כשהתחלתי ללמד, אז אמרתי לעצמי שאני נורא רוצה ללמד בקבוצות קטנות, ולהשאיר את זה גם קטן, כאילו אין לי, הוויז'ן שלי זה לא למלא עכשיו אולמות של 100 איש, אלא דווקא לשמור על הקטן הזה. וזה מה שרציתי שיקרה. כאילו, מה שרציתי שיקרה זה לייצר את הקהילה הזו סביב היוגה, שאנשים יתחברו אחד לשני סביב הדבר הזה. וזה מדהים, כי נוצרים כל מיני קשרים שהם מיוחדים. וזה כזה קהילה שהיא אולי רק שלי, כן? אולי רק בלב שלי ובראש שלי שאני רואה את זה. אני לא יודעת אפילו איך התלמידים שלי והתלמידות שלי מחשיבים את הדבר הזה בעיניהם.
כן.
אבל מבחינתי כאילו זה דבר.
מדהים. יפה, ליצור קהילה סביב, כאילו היוגה זה לא מובן מאליו.
כן.
הם נפגשים גם בלי קשר ליוגה? לא.
יש אנשים שמכירים. אז יש להם כזה תקשרים ביניהם, אבל למשל, עכשיו בזמן המלחמה, יש לי תלמידה מדהימה, שאני כל כך אוהבת אותה, אננדי, שהיא אמנית, היא עובדת עם חומר, והיא פשוט הזמינה אותנו לבוא אליה, ממש בשבועות הראשונים שכולנו היינו כזה בטירוף, פשוט הזמינה אותנו, אנשים שהיא לא מכירה, שהיא אפילו לא, היא יכולת לא ידעה את השם שלהם עד אותו רגע, הם מתרגלים את היוגה, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים כן, עד לא הסוף יודעים את השמות איתנו, של אנשים, נכון. או, והיא פשוט הזמינה אותנו לבוא אליה, לסטודיו, ומה שהיה זה אחר צהריים, שגם אני באתי עם הילדים ועוד כמה תלמידים, באו כאילו בתיאום איתה, לא תיאמנו בינינו, ופתאום נוצר משהו אחר, כאילו, וזו הקהילה בעצם, כאילו פתאום נוצר משהו אחר, שהוא לא היוגה, הוא משהו אחר לגמרי, הוא מחוץ לשעות של לשעות הפעילות של הקהילה, וזה היה מקסים, וזה כל כך היה לנו כיף, כאילו זה היה אחר צהריים כזה נעים וטוב.
מדהים.
כן.
טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום.
וואו.
יש שתי שאלות אחרונות שאני תמיד מסיים איתן. קודם כל, אם יש לך איזשהו מסר שאת רוצה להעביר לתושבי פרדס חנה.
אני חושבת שאני אלך כזה על מסר סביב היוגה, obviously. הייתי מאחלת לכל אחת ואחת שימצאו את הדרך שלהם להתחבר לעצמם. זה יכול להיות דרך כל תרגול, זה יכול להיות דרך תרגול יוגה, זה יכול להיות דרך לצאת לריצה, לתרגל אומנויות לחימה, ללכת לסדנת כתיבה, כאילו, אבל לאפשר לעצמנו את הפתח לעולם הפנימי של עצמנו. משהו חשוב בעיניי, ממש.
ממש, גם בעיניי. מדהים, ויש לנו המלצה פרדס-חנאית, שאני מסיים איתה כל פרק. משהו אחד, שבא לך ככה לפרגן לו בפרדס-חנאית, יכול להיות עסק של מישהו, אירוע, מקום, מסעדה, מה שבא לך.
אז דיברתי על אננדי קודם, תלמידה שלי שהיא אמנית ויוצרת בחומר, ובא לי להמליץ עליה, כאילו היא אמנית ממש גדולה, ואני יכולת שמלא אנשים כבר מכירים אותה, ואני לא מחדשת לאף אחד.
איך קוראים לה?
אננדי. השם הרגיל שלה זה עדי ארונו.
עוד לא היה פה, עוד לא המליצו פה.
אוקיי. והיא פשוט היא גרה כאן בקרקור, והיא אמנית אדירה. פשוט היא כל הזמן מביאה לי מתנות מדהימות של יצירות שלה, שהיא רוקחת במיוחד בשבילי, כאילו כל אחד צריך בעיניי בבית פריט שלה, כאילו זה כל כך מיוחד וחד פעמי, אני חייבת רק לספר כאילו שתבין למה אני מתכוונת, היה אצלי בסטודיו, הכנסתי יום אחד לאחת הפינות, הכנסתי הציץ עם צמח שהיא נתנה לי איחור שלו וגדל מספיק, והחלטתי לשתול אותו בציץ והכנסתי לפינה של הסטודיו, ואחרי כמה שבועות היא הגיעה אליי לסטודיו עם עציץ משולש מחומר עם פורצלן, כאילו משהו מהמם וחד פעמי,
וואו.
ופשוט יצרה אותו לפינה הזו, כאילו היא...
ספציפית, כן, כאילו היא הבינה ראתה, איפה את שמה אותו?
בדיוק, היא ראתה את העציץ ששמתי, והיא לא אמרה לי כלום, אבל הוא היה כל כך מכוער בעיניה, כי העין שלה כל כך אסתטית כאילו, והיא פשוט יצרה עציץ לפינה,
ספיישל.
כאילו, אבל משהו מדהים.
וואו.
זהו, אז בא לי ככה
אננדי, מעולה, אני אשים לינקים. יש לך עוד משהו להוסיף, מה שאת מרגישה שלא דיברנו עליו?
האמת היא שהיה לי איזה ויז'ן שאני אצליח לתת לאנשים תרגיל נשימות כזה
להפחתת
סטרס, אז אפשר כאילו אם בא לך ממש כזה קצר.
בטח, אני אשמח.
כן? כן. אז כן, אז ניתן לעצמנו רגע לעשות תרגיל נשימה מאוד קצר, ואחד הדברים שמיוחדים בתרגילי נשימה, זה שלפעמים יכולה להיות להם השפעה מאוד מאוד מיידית, בזמן מאוד קצר. אז בואו ניתן לעצמנו להתארגן, ונעשה את זה קצר, ואפשר להמשיך עם זה כמה שרוצים אחר כך. אז אנחנו יכולים גם לשבת, אנחנו יכולים גם לשכב, כל אחד מה שמתאים לו. אם אנחנו לקראת שנה, אז לגמרי אפשר לשכב. אם אנחנו ככה באמצע היום, אז אפשר לשבת עם הגב שעון על כיסא, אפשר לשבת על ספה או קורסה. אנחנו מארגנים את עצמנו בתנוחה מאוד מאוד נוחה, אם אנחנו בשכיבה על הגב, אפשר לקחת קריות, לרפד, למצוא את המקום שהכי נוח לנו, אם אנחנו בישיבה, ממש לתת לגב, לשקוע ככה אחורה על הכיסא, לתת לעצם הזנב לגלוש קדימה, כתפיים מתגלגלות אחורה, ידיים יורדות אל הרגליים או לצידי הגוף, אנחנו נותנים ככה למרפקים להיות כבדים, לקפות הידיים לשקוע, אנחנו אוספים את הסנטר שלנו טיפונת פנימה לכיוון בית החזה, אפשר לעצום עיניים אם זה נוח, לתת לפנים להתרכך, למצח, לרקות, הלסת התחתונה נינוחה, השפתיים נוגעות רק ברקות אחת בשנייה, ואם העיניים עצומות אז ניתן להפפיים להיות כבדים. אנחנו נותנים לעצמנו רגע אחד לזהות את הנשימה שלנו, בלי לנסות לכוון אותה עדיין לשום מקום, רק לתת לה ככה להיות טבעית וחופשית. ואנחנו ניתן לעצמנו לקחת ממש 5 מעגלי נשימה, שבהם בשאיפה כשאנחנו נכניס אוויר, אנחנו נשאף את מה שנכנס, בלי לנסות להכניס יותר מדי עמוק, בלי לנסות לשאוף מאוד מאוד גדול, פשוט מכניסים את מה שנכנס. ובנשיפה כשאנחנו נוציא אוויר, אנחנו נייצר קשית קטנה עם הפה שלנו, וניתן לעצמנו להוציא את האוויר לאט לאט דרך אותה קשית. אז בשאיפה אנחנו מכניסים באופן טבעי אוויר, ובנשיפה דרך הקשית נושפים, מוציאים את האוויר, נותנים לכל האוויר לצאת. כשהגוף מבקש להכניס, אנחנו שואפים באופן חופשי, ובנשיפה דרך הקשית מוציאים את כל האוויר בנשיפה רכה וחלקה. אנחנו ממשיכים בקצב הנשימה שלנו, כל הכנסת אוויר היא טבעית דרך האף, ויחד עם הנשיפה דרך הקשית, אנחנו מרקחים את הכתפיים, את הרגליים, את הפנים. ניקח כאן עוד 2 מעגלי נשימה כאלה, שאיפה חופשית, נשיפה מהקשית, ארוך, רך, לרקח כתפיים, לרקח פנים. שאיפה חופשית, מה שנכנס נכנס, נשיפה מהקשית, נשיפה רכה, עדינה, יציבה. כשאנחנו מסיימים, אנחנו חוזרים לנשימה חופשית מהאף, נותנים לעצמנו רגע אחד לנשום באופן טבעי, רגע אחד מרגישים את הנשימה שלנו, מרגישים את בית החזה, אפשר גם להניח כף יד אחת על בית החזה, עוד כף יד על הבטן, לתת לעצמנו רגע להרגיש ככה את הנשימה מבפנים, ובזמן שלנו לאט לאט לשחרר את הגוף, לפקוח עיניים, לחזור לכאן.
תודה. תודה רבה.
תודה. היה לי ממש כיף לפגוש אותך.
גם אותך. אני מרגיע. טוב, תודה רבה לכם ולכן שהזנתם לנו מה דיבור בפרדס חנה כרכור, ונתראה בפרק הבא. יאללה.